אני אפתח בסיפור על רב אריה לוין. סיפור לפרשת מצורה. שני סיפורים על הצדיק הירושלמי רב אריה לוין. סיפור אחד אומר שפעם אחת הוא היה באיזו הלוויה של רב חשוב או שר חשוב, פתאום באמצע הלוויה הוא פרש מהלוויה, נכנס לחנות פרחים. כולם התפלו, מה הוא קונה? יצא עם עציץ. באמצע הלוויה של איזה רב חשוב או שר חלב מזיה או רב, יוצא רב אריה לוין עם עציץ, מה קורה? התחילו לעקבו אחריו, מה הוא עושה עם העציץ? מעציץ, הוא שם פניו לבית חולים למצורעים, נכנס שם. היה בירושלים בתלביה בחוב מרקוס, בעלייה, בית חולים למצורעים. התפלאו מה הוא עושה עם העציץ הזה. ויצא משם, שאלו אותו, רב אריה, מה קרה? באמצע הלוויה החשובה הזאת הלכת עם עציץ. זאת אומרת, תראו מה שקרה. יהודי אחד מן המצורעים היה נפטר הבוקר, והודיעו לי שהולכים לשרוף את כל הבגדים שלו, וכל החפצים שלו, כולל תפילין. והתפילין שלו, יש בזה פרשיות, ויש שם השם. כתוב בתורה, לא תעשו כן לשם אלוקיכם. עמדתי בפני בעיה, איך אפשר להציל את התפילין שלו, שלא ישרפו, מצד אחד זה מדבק, מצד שני, זה יש איזה פרשיות, מה נעשה? שאלתי את הרופא, אולי אתה מסכים, יהודי הרירי, שאין לו. הוא אומר, אולי, שאלתי את הרופא, אולי הרופא אתה מסכים, שנקבור את ה... תפילין, באפר, ולא ישתמשו בהם. אומר הרופא, כן, יהיה מחוסה באפר, לא ידבק מזה אף אחד מהצרעת. שאל אותו, אפשר לקבור בעציץ? הוא דווקא בית קברות, אבל אפשר לקבור בעציץ. אומר, אוקיי, מתי אתם מוצאים, שורפים את הדברים שלו? ב-12. אם תבוא עד דקה ל-12 עם העציץ, נקבור את התפילין בעציץ, אז אומר רב אריה, הייתי שובה 5 ל-12, אני מחויב ללכת ל... בית חולים למצורעים להביא את העציץ, וכדי שיקבור התפילין בעציץ, וכך היה. מזה לומדים לדון את חברכו לכף זכות. אתה רואה, אדם עושה דבר מוזר, אתה לא מבין מה קרה, מה אומרים. זה עושה דבר כזה וכזה, ישר תחילים לדבר. לא, תדון לכף זכות. יש דברים בגוש, אתה לא יודע, אתה יכול לשאול. זה סיפור אחד. על רב אריה לוין. סיפור שני, הוא הגיע, איך הוא הכיר את היהודי הזה שנפטר? הוא היה תמיד מבקר בית חולים למצורעים. כל שבת, כל שבוע ושבוע היה מבקר את המצורעים. הם היו מנודים מחוץ למחנה. היה מדבר איתם, מתקרב אליהם. שאלו אותו, רב אריה. הרי כל הרופאים מתקרבים לשם עם מסווה על הפנים, וכפפות מניילון עד פה, ואני יודע מה, משקפיים כאלה סגורים, שלא ידבקו, ואתה ניגש... איך זה, איך אתה אמר של עצמך? אתה יכול להינזק? אמר להם רב אריה, אני יודע, כתוב בגמרא, התורה מגינה ומצילה. אם אני קצת לומד איתם תורה, זה מגן ומציל בפני כל הפורענות. מה למדים משני הסיפורים האלה? שמאוד מאוד נזהרו אנשים במחלת הצרעת, ורב אריה לוין היה צדיק מאוד מאוד מיוחד, שהתורה מגינה תורתו וגמילות חסדים שלו מגינה ומצילה. אבל סתם בן אדם, נזהר מאוד בעניינו של הצרת. והנה אנחנו רואים פרשת השבוע כמה דברים מאוד מאוד מוזרים בהנהגות של הצרת. התורה אומרת פרשת השבוע שלפני שבא הכהן התורה מצווה לפנות את כל הכלים בטרם יבוא הכהן כדי שלא יטמע כל אשר בבית. כתוב בתורה ככה. ודבר השם אל משה ולאהרון לאמור כי תבואו לארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. ובא אשר לו הבית, וגיד לכהן לאמור, כנגע הנגאל עיר בבית, וציווה הכהן, ופינו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית, ואחר כן, יבוא הכהן לראות את הבית. למקרא הפסוקים האלה, כל אחד מתעורר בקרבו, איך התורה מצווה לפנות את כלי הבית, בטרם יבוא הכהן. הפוך, יש לחשוש, להתפשטות המחלה, הצרת מחלה מדבקת. היה צריך לתמת כל הכלים הבאים במגע עם החולים, או עם החומרים מעבירי המחלה. עוד דבר, יש חידוש, כתוב בתורה, כולו הפך לבן טהורו. שהצרת הכי חמורה אם כולו הפך לבן, טהור. קשה הפוך, אם כולו הפך לבן, למה זה לא מתמה? עוד דבר, כתוב, נתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. למדנו שבחוץ על הארץ או בתי גויים שבארץ ישראל אינם מתאמים בנגעים. אם זאת מחלה מדבקת, מה ההבדל? מדוע בתי גויים שבארץ ישראל אינם מתאמים בנגעים? היינו צריכים לחשוש יותר שיתאמו בנגעים. ירושלים, האם ירושלים מתאמה במחלת הצרעת? ירושלים לא התחלקה בשבטים, איננה מתאמה בנגעים. כתוב אחוזתכם, אבל ירושלים לא התחלקה לשבטים. כתוב, אשר אני נותן לכם לאחוזה. אמרו חז"ל, אחרי כיבוש וחילוק שכל אחד מכיר את שלו, נוהג דין תומת בתים. כלומר, אחרי 14 שנה. אבל קודם כיבוש וחילוק לא. בשאלה עד רבה. תקנות סניטריות וחששות של הידבקות, יותר חשש בצבא בזמן הכיבוש, בזמן המלחמה. היה צריכים לעשות תקנות יותר חזקות של מחלה מדבקת בזמן הכיבוש. ולמה בזמן הכיבוש לא נוהג תומת צרעת? חתן נותנים לו שבעת ימי הרגל. שאם קורה לו צרעת, הוא לא תמה. והשאלה איך נותנים לו עד רבה? יכול תשובה. צריך להסתכל מה זה צרעת. מה זה צרעת של התורה? ותדבר מרים ואהרון במשה, על אודות אישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. ויאמרו, אגב במשה דיבר השם, אלא גם בנו דיבר, וישמע השם. ואיש משה ענב מאוד, מכל אדם אשר על פני אדמה, ויאמר השם פתאום, למשה אהרון מרים, צור שלושתכם אל אוהל מועד, מרים לקטה בצרעת. ואז תיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. אמרו חז"ל, על דברים קל וחומר. ומה מרים שלא דיברה אלא באחיה, חביבה, שלא בפניה, לא התכוונה אלא להחזיר אותו לאשתו. ככה מספר לשון הרע על חברו, על אחת כמה וכמה. רואים שהצרעת באה על לשון הרע. וגם בהפטרה של פרשת תזריע, אם לא חל ארבע פרשיות, קוראים על נאמן, שהיה שר צבא גיבור חיל במלכים ב', וגיחזי רדף אחריו, ולקח ממנו כיכר כסף, אחרי שהוא טבל בירדן. והיה צריך להיות קידוש השם גדול, שהוא טבל בנערות אמנה ופרפר ולא התרפא, וטבל בירדן ונטהר. אבל גיחזי רדף אחריו, ולקח ממנו כסף, ולכן אנש גיחזי, צרעת נאמן תדבק בך עד עולם. אז רואים שפה הצרעת באה על תאוות הממון. בספר דברי הימים ב' נאמר על עוזיה, שביקש כהונה, ולא רק הסתפק במעלת המלכות, ואימן עוזיה מגדלים בירושלים, והוא כבש כיבושים רבים במדבר, וכל זה לא הספיק לו, רצה להיות גם כן כהן גדול. ואז הוא לקה בצרעת, ביקש כהונה גדולה, והצרעת זרחה במצחו. אמרו חז"ל במדרש רבה, שש הנה שנה השם, ושבע תואבות ליבו. עיניים רמות, לשון שקר, ידיים שפחות דם נקי, לב חורש מחשבות אבן, רגליים מערות לרוץ לרעה, יפיח כזבים את שקר, ומשלח מדנים בין אחים. אמרו חז"ל, על כל אלה באה הצרעת. ומשלח מדנים בין אחים זה הכי גרוע, כי ישראל צריכה להיות באחדות, והשכינה שורה בהם. משלח מדנים בין אחים, אז לוקה בצרעת, כי הוא מפר את האחדות של עם ישראל. רואים שהצרעת באה כעונש, לא על עבירות של בן אדם למקום, לא על עבודה זרה ולא על שבת, אלא על עבירות שפוגעות באחדות של עם ישראל. לשון הרע, לשון שקר. לכן אמרו חז"ל, נתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, בשורה היא לכם שנגעים באים עליכם. למה זה בשורה? מסביר הכוזרי במאמר שני, שכשהיה שכינה שורה בישראל, היה נס, הצרעת הייתה נס, שכשאדם היה חוטא בדברים האלה, הם מקבל איתות מהשמיים. תראה, עברת על לשון הרע, עברת על מחשבות רעות, עברת על עיניים רמות, על גאווה. אז כל זה הוא חלק מההשגחה העליונה ששורה על עם ישראל באופן מיוחד. אז לכן, אומר הרמב"ן שהנגעים, דיברנו על יציאת מצרים היום, שמציאת מצרים לומדים על ההשגחה המיוחדת על עם ישראל. הנגעים, כותב הרמב"ן בפירוש התורה, מורים על השגחה הגמורה, ואינם עניין טבעי, אלא נס גדול. אם זה נס גדול, זג בארץ ישראל, רק אחרי כיבוש וחילוק, שאז שורה השכינה, ארץ אשר עיני השם לוקח הבא, מרג'נה ועד אחרית שנה. לכן הצרעת היא לא רק באה כעונש, אלא באה כאזהרה לאדם והתראה. תיזהר, הנגע יכול לבוא עליך אם תמשיך. לכן זה הולך בהדרגה. קודם צרעת הבגדים, אחר כך קודם בביתו, אחר כך בבגדים, בסוף בגוף. כדי שישוב בתשובה ויתלבן מאבונו. לכן אתה תדין נגד צרעת, זה בעצם בשורה היא לכם שהצרעת תבוא. אז זה לא כמו המחלה. המחלה שבית חולים צורעים זה מחלה אחת, זה מחלה מדבקת. המחלה שכתוב עליה בתורה זה מחלה ניסית. לכן זה נוהג דווקא בארץ ישראל ולא בארץ העמים, ולא בירושלים, שבית השם המיוחד לשבטו לא יתחלק לשבטים. רק אחרי כיבוש וחילוק. אז כל זה מיד על השריית השכינה. או אם אנחנו כמה גדול, אם אמרנו שיציאת מצרים למדת אותנו על חסד השם, הרי כמה אנחנו רואים את חסד השם שזכינו להישב לפני הקדוש ברוך הוא בארצו, שמחת הצרת למדים על ההשגחה המיוחדת שיש בארץ ישראל, זכינו להיות בירושלים, זכינו הרי להיות מרועי פני המלך, והתקיים בנו והלוך אתכם קוממיות, לכן נתפלל באמת שהתקיים בנו הכתוב, כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. שניסים של יציאת מצרים, אנחנו נזכה בגאולה העתידה לראות נפלאות יותר גדולים מיציאת מצרים. אז שואל הנציב, הרי כתוב, כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, משמע שהם שווים ולא יותר, אומר הנציב, מה שנזכה לראות, זה יהיה כמו יציאת מצרים. אבל הניסים באמת שלא נזכה לראותם, יהיו הרבה יותר גדולים מיציאת מצרים, עד שלא יאמרו אותך ישם, אשר אליו נישראל מארץ מצרים. נקווה שנזכה לביאת משיח צדקנו, גם במקדשנו, נזכה לראות ניסים, כמו יציאת מצרים, ויתקיים לנו כמו יציאת מצרים, הראינו נפלאות. שבת שלום לכל הציבור.